שלום לכולם. פרשת השבוע, פרשת מטות, מסעי. פרשת מחוברות. כדאי להתחיל שניים מקרא ואחד תרגום. יש קהילות שנוהגות לחלק את שתי הפרשיות האלה, מכיוון שיש בהם הרבה פסוקים, אז מחלקים, מחברים פרשיות אחרות ואת הפרשיות האלה מפרידים. הפרשה שלנו פותחת בעניין הנדרים והשבועות. איש כידור נדר להשם, או אישה בשבועה, נדרים שבת נודרת, נדרים שאישה נודרת לבעלה, אישה שהיא גרושה או אלמנה שהיא נודרת לעצמה, כל הגדרים יש לנו בפרשה. שאלה למחשבה, מה המקום של נדרים ושבועות עושה פה שנייה לפני כניסתנו לארץ ישראל? מה קשור עכשיו נדורים ושבועס? אין מקום לחבר את זה לעניין הקורבנות, כמו שאדם מקדיש משהו, שאדם נודר משהו, שם זה המקום. פה עוד רגע נכנסים לארץ ישראל, מדברים איתנו איש כי ידור נדר להשם, מה קרה קודם שמדברים איתו על הנדורים? זו שאלה אחת שהיא שאלה שקשורה למיקום של ענייני הנדרים והשבועות פה בתוך פרשתנו. הגמרא במסכת תענית, דף ד' עמוד א', בשליש הראשון. אומרת הגמרא, אמר שמואל בר נחמני. הגמרא שמה מביאה שלושה אישים בתנ"ך, שהם שאלו, ביקשו בקשה, אבל הבקשה שלהם לא הייתה בקשה הגונה. לשון הגמרא, שאלו שלא כהוגן. אומרת הגמרא, שניים מבין השלושה, למרות ששאלו שלא כהוגן, נענו כהוגן, בצלאל. אבל השלישי מבין השלושה שאל שלא כהוגן ונענה שלא כהוגן. מתחילה הגמרא לבאר את השלושה. הראשון מבין כולם, אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם נעמד לפני בחירה אישה ליצחק אבינו, עולה תמימה, והוא אמר תנאי, עשה כן תנאי עם הקדוש ברוך הוא, והיה נערה שאומר אליה תינק עדך ואשתי האישה. אומרת הגמרא, ככה מבקשים? אם יוצאת אישה חיגרת או סומה, גם היית משדך אותה ליצחק אבינו? ככה לא מבקשים. אף על פי שהבקשה לא הייתה בקשה הגונה, אומרת הגמרא, נזדמנה לו רבקה, שרבקה הצליחה להיכנס לנעליים הגדולות של שרה אימנו. איך שהגיעה רבקה, כל ענייני הרוח שהיו אצל שרה חזרו בחזרה. התברכה האישה, והנרות חזרו לדלוק, והענן חזר. זאת אומרת, זה בא להראות על ההתאמה שיש בין שרה לבין בין רבקה לבין שרה. זה היה הראשון. השני, שאול בן קיש. וואי, היה לו שם התקלה לא פשוטה. לא יודע איך להתמודד עם גוליית הפלישתי, ששמות וזרת. לא יודע איך להתמודד איתו. עמד מצד אחד וחרף מערכות אלוקים חיים. השאול נעמד ואמר, והיה האיש אשר יקנו יעשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו לאישה. הבטיח גם עושר, גם להיות חתן למלך, מי שיצליח להכריע את גוליית הפלישתי. אומרת הגמרא, ככה אתה זורק הבטחות? היה יוצא איזה עבד, היה יוצא איזה ממזר, גם היית משדך אותו לביתך. אף על פי כן ולמרות הכל, מי נזדמן? דוד המלך, נעים זמירות ישראל, רגל רביעית במרכבה. נבין מה אנחנו מדברים פה, דוד המלך. והשלישי, ביידיש אומרים מרבון, כך אומרים ביידיש, מסכן, יפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי, נדר נדר, אמר אני חוזר הביתה, מי שיצא מדלתי ביתי ואיליתי הוא לעולה. איזה פרשה קשה להכלה הפרשה הזאת, פרשה קשה מאוד. מי יצאה? יצאה ביתו. הוא תכנן שיצא איזה כבש טוב, איזה שור, יקריב אותו לקדוש ברוך הוא קורבן. נזדמנה לו ביתו היחידה. ופה כל שנה אנחנו רגילים לשאול שאלה, למה אליעזר עבד אברהם ושאול בן קיש שאלו שלא כהוגן, נענו כהוגן, ואילו יפתח הגלעדי שאל שלא כהוגן ודווקא הוא נענה שלא כהוגן? מדוע ההבדל? מדוע הפער הזה? אם אתה אומר שאלו שלא כהוגן, שלושתם לא שאלו שלא כהוגן, אז למה לשניים נענו כהוגן ולאחד לא? זו שאלה גדולה למחשבה, למה? מה ההבדל? צריך לחפש תשובה בראשונים, אחרונים, לא מתעסקים בשאלה הזאת. צריך פעם להגיד תירוץ. לחלק בין ענייני אראה לבין ענייני שמיה. כאשר אתה מתעסק בענייני האוילם הזה, זה צריך פחות, יש הקפדה אלוקית. אבל כאשר אתה מדבר על הקדשה, כאשר אתה מדבר על קורבן הקדוש ברוך הוא, פה אתה נדרש למשנה זהירות, פה אתה צריך יותר לדקדק, יותר להקפיד. לכן דווקא יפתח שמדבר על נדורים לקדוש ברוך הוא, פה הוא נתפס, זה ליגה אחרת, זה קומה אחרת. אבל אומרת שם הגמרא בדף ד', היה פתרון. הפרשה שלנו אומרת, איש כי אינו ידור נדר להשם, הוא ישב השבועה לאסור יסר הנפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, דורשת הגמרא, הוא לא יחל דברו, אבל אחרים יכולים להכיל את דברו. זאת אומרת, יש אפשרות לעשות התרת נדרים. אפשר ללכת לחכם ולהפר את הנדר. אומרת הגמרא, הצורי אין בגלעד, וכי רופא אין שם? מדוע לא הלכת להפר את הנדר? היה יפתח הגלעדי היה באזור גלעד, ואנחנו מכירים עוד מישהו שנקרא גם הגלעדי. זוכרים מישהו? בערב שבת אנחנו שרים אליהו הנובי, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו. למה יפתח לא הלך אל אליהו להפר את הנדר? פנחס הוא אליהו. אומרת הגמרא, בין הון לנהון הבת הזאת נפלה, יש מחלוקת מה בדיוק היה איתה. יש אומרים יקריב אותה לקורבן, גבלדיק, יש אומרים, יש אומרים היא נשארה שם גלמודה, כאילו הקריבו, הוא קרובה לקורבן בלי משפחה, בלי ילדים, בלי חיי חברה, כמו קורבן שאתה מקריב. אומרת הגמרא, למה לא הלכת להפר את הנדר? ואולי זה הרמז של תחילת הפרשה, וידבר משה אל ראשי המטות, מי שאחראי, מי שמנהל את החברה בעם ישראל, הנביאים, השופטים, שיטרי, הם צריכים להיות קשורים ומטפלים בענייני הנדורים והשבועות. איך אתם משאירים דבר כזה? לכן הפנייה היא ראשי המטות, תשימו לב, תקפידו. רבותי, נדרים, הגמרא אומרת בעוון נדרים בנים מתים, בעוון נדרים אשתו של אדם מתה, דברים חמורים מאוד. הגמרא אומרת עדיף שאדם שלא ידור מאשר שידור, ויש מאן דאמר שאומר עדיף שלא ידור מאשר ידור ויקיים. כל הנודר ולא, ואפילו מקיים אומרים כאילו בנה במה. איזה לשונות כל כך חמורים. היום בשבוע התבוננתי קצת בזה, למה זה כזה חמור? הרי יש בתורה הרבה להבין, ובפרט שענייני הנדרים והשבועות, יש פה תלמידי חכמים, מדובר בנדרים ובשבועות באיסור שאין בו מעשה. יש לנו כלל בתורה, לאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו. המעשה שנעשה הוא נעשה בלי מעשה בידיים, רק בדיבור. למה כל כך חמור? למה נדרים זה כל כך חמור? רבותיי, ערב יום כיפר, 40 יום לפני יום כיפר, 30 יום לפני יום כיפר, ראש השונה, ערב ראש השונה, ערב ראש יום כיפר, התרת נדורים, כאילו הכל בסדר, זה רק עם הנדרים יש לנו בעיה. למה זה כזה חמור העונש? יש קהילות, רבותיי, כל ערב שבת יום שישי אחרי מנחה בנועל עושים התרת נדרים, נכנסים לשבת נקיים. כמו שיש ערב ראש השונה, ערב יום כיפר, יש ערב שבת, נכנסים לשבת בלי נדורים, בלי חרמים ובלי קונמות. יום שימל בר יוחאי, חבר ספר הזוהר, התבטא פעם ואמר, אם אני הייתי מתי שניתנה תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא לברוא לאדם שתי פיות, פה לקודש ופה לחול, עד כדי כך. האדם ביצירתו בבריאה כתוב, היי אדם לנפש חיה. לא רק האדם נקרא נפש חיה, גם הבעלי חיים כתוב נפש חיה. אומר ראון קלוס, מה זה נפש חיה? רוח ממלא. זה המהות וזה העומק של האדם. הדיבור זה התכונה הייחודית שיש לאדם על גבי כל שאר בעלי החיים, כושר הדיבור. ואם אתה את כושר הדיבור שלך אתה מחלל, אתה צריך לעמוד בדיבורך. אמרת משהו? זה לא סתם, זה לא צחוק. יש תוכנית ברדיו פעם שבאל כתוע, כל דיבורים, כל דיבורים, דבר, דבר, חופשי, חופשי. רבותיי, ביהדות הדיבור הוא יוצר. שאתה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, יצרת בעולם יצירה אדירה. אחרי שאמרת את המשפט הזה, אדם שיגע באישה הזאת הוא בר מוות, שנבין מה אנחנו מדברים. בסך הכל מה עשה הבעל שלה? רק אמר. הוא רק דיבר בסך הכל, דיבר. הדיבור הזה הוא עוצמתי, מחשמל, זה חשמל. רבותיי, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. לדיבור יש כוח עצום, כוח התפילה הוא כוח אדיר. צריך ללמוד איך התפילה פועלת, איך זה עובד. אבל רואים, אדם מתפלל, יש צדיקים שבדור מן, איך אני מרגיש בחוש, איך התפילות של עם ישראל עוזרות לי, מרפאות אותי, נותנות לי חיים. שאומרים שלא סתם הגמרא נקראת גמרא. גמרא זה לשון גחלים, גומרי. לכן שלומדים צריך להוציא את המילים מהפה. ההבל שיוצא מהפה הוא מדליק. לכן גמרא נקראת גמרא, כמו גומרי, כמו הגחלים, צריך להבעיר אותם, להדליק אותם. רבותיי, כל דיבור הוא עושה רושם בעולם. למה דיבור עושה רושם בעולם? כי הוא יוצא מתוך נשמת עם ישראל, מכוח הנשמה שבנו. כשאנחנו מוציאים הבל פה, לומדים תורה, מתפללים, מעודדים אדם. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא קמדום בי"א עמוד ב', הגמרא שם אומרת שיש אדם שנותן צדקה לחבר שלו, זוכה לשש ברכות, אבל מי שמפייס אותו, מעודד אותו, זוכה לי"א ברכות. למה? צדקה זה טוב לרדת פה לסופר לקנות איזה משהו, אבל זה נגמר. אבל שאתה נותן לו מילות עידוד, אתה מרומם את נפשו, אתה נותן לו כוח לכל היום. לא אתפק, אספר לכם סיפור מתועד. מה זה כוח של מילה? מה המשמעות של מילה טובה? אתם יודעים שיש בחוץ על הארץ מקומות שבהם מקיימים שם את השחיטה, יוצאים קבוצה של שוחטים מארץ ישראל לתקופה, שוחטים וחוזרים בחזרה לתקופה נוספת בארץ. הולכים 3-4 חודשים וחוזרים בחזרה. סופר על משלחת אחת שיצאה לחוץ לארץ לשחוט. אתם יודעים, מקום השחיטה זה מקומות ענקיים, שוחטים בכמויות. אז הקבוצה, כנראה היה לזה אכסניה, הייתה מגיעה בבוקר לאותו מקום של השחיטה, ובערב עוזרים בחזרה לבית לאכסניה שלהם. ומדי יום היו עוברים דרך שומר ושוחטים מכניסים את הבשר למקומות של שמירה, מקררים גדולים, וחוזר על עצמו יום יום. והיא היום שימו את העבודה, אחד מהעובדים התעכב קצת, לקח את הבשר, ניס אותו לתוך המקררים, ואחרי שהוא נכנס פנים על המקררים סגרו עליו את הדלת, מתחיל לצעוק מכות על הדלת, אין קול ואין עונה. הזמן עובר, רבותה, שם זה לא, בתוך המקררים האלה זה לא יודע, זה מינוס 30 אולי, לא יודע איזה טמפרטורה שם, כמו המקרר שבו בישיבה, כנסו שם, תראו איזה קור בפנים. שמע ישראל פעם אחת, פעם שמע ישראל פעם שנייה, פתאום באמצע הוא רואה הדלת נפתחת בבום אחד. את מי הוא רואה, רבותיי? נמצא לו שם על הפתח, הוא רואה את השומר, את השין גימל של הכניסה של המקום. מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, איך זכרת אותי? איך זכרת אותי? אומר לו, תשמע, אתה כל בוקר שאתה מגיע, דיבר איתו כנראה באנגלית, היית אומר לי בוקר טוב, וכאשר היית יוצא היית אומר לי לילה טוב. היום היה חסר לי הלילה טוב שלך, חיפשתי אחריך איפה נעלמת. מה זה לילה טוב יכול לעשות לבן אדם? הציל אותה חיים בזכות היחס הזה שהתייחס אליה. אז רבותיי, כושר הדיבור זה מה שמייחד את האדם מישראל על פני כל האנושות, כושר הדיבור. ואם אתה חוטא בכושר הדיבור, בדבר המייחד אותך, לכן העונש הוא כל כך חמור. זה התכונה המיוחדת הזאת שיש בדיבור של האדם. דיבור משנה, דיבור פועל. אנחנו מורגלים רק במעשה, אנחנו נמצאים בעולם העשייה, אבל העולם הזה גם נקרא לשון, עולם לשון העלם. אנחנו לא רואים את התהליכים שנוצרים כתוצאה ממעשה הדיבור שלנו. אז זה קצת לפתוח את הלב, מה החשיבות ומה המעלה הגדולה הזאת בנדרים ובשבועות ובהתחייבויות ובכל מילה שאדם אומר, למה הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. יש בפרשה בקשה מיוחדת שהשבטים באים בבקשה אל משה רבן. פסוק אומר, ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום יראה. אנחנו מעוניינים, אומרים למשה רבנו, אנחנו רוצים את החבל ארץ הזה, רוצים להישאר פה בחבל ארץ הזה. ואז משה רבנו מאדים, משה רבנו יוצא מגדרו ומתחיל לתת להם שיחת מוסר נוקבת על הבקשה הזאת להישאר פה בעבר הירדן המזרחי ולא להיכנס לתוך תחומה של ארץ ישראל. מתחיל משה רבנו להשוות אותם למרגלים, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על השם. אתם רוצים להישאר פה עוד במדבר, לא מספיק לנו 40 שנה. משפטים חדים, נוגעים אל הלב. ואז השבטים נעמדים ואומרים למשה רבינו, שני השבטים, לא, משה רבינו, לא, 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 אנחנו נחלץ חושי. ופה, יש פה דבר מרתק. מה הייתה המחשבה של שני השבטים האלה? שהם באו ופנו אל משה רבינו יונתן. שהם באו ואמרו לו, אנחנו רוצים להישאר פה, אל נתעבירנו את הירדן. האם באמת זו הייתה הכוונה האמיתית שלהם? או שלא. הם באמת רק התחילו לומר למשה רבנו את הרעיון, ולא הספיקו לומר שכל זה יהיה נכון אחרי שאנחנו נכבוש ונעזור לעם ישראל במלחמות. האם משה רבנו התפרץ עוד לפני שהם אמרו את התנאי, או שזו הייתה התוכנית המקורית שלהם, ורק אחרי שמשה רבנו נותן להם את השמוס, אז הם עשו תשובה? אבות, איזה שאלה, בעזרת השם, עד ביד גואל צדק יבוא אליהו הנביא, אחת השאלות שאנחנו נצטרך לשאול אותו: מה עמד במחשבתם של שני השבטים בפנייה להישאר בעבר הירדן המזרחי? מה הם חשבו? או שאיך אומרים בחבר'ה? לא לירדן. מה הם חשבו לעצמם, כמו שאומרים היום? מה חשבתם? לקחת את חבל ארץ ולהשאיר את עם ישראל עם 31 מלכים, מלך גזר, מלך תפוח, כל גן הירק, כל המלכים שיש פה? ואז רבותיי, מתנהל דו שיח שעל פניו הוא פלא פלאים. משה רבנו אומר, אין דבר כזה, אתם חייבים להירתם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? זה סביר? אתם צריכים לבוא, תחלצו חושים איתנו אחרי שנסיים את המלחמות, בבקשה תחזרו בחזרה, כל אחד איש יש לביתו. לכאורה הפרשה הייתה צריכה להסתיים מיד, ואתם לא תאמינו, דו שיח שלא מובן ההתנהלות שלו. בואו נראה את הפסוקים. כתוב בפרשה: ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. ואז ניגשים אליו ואומרים לו: גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו, ואנחנו נחלץ חושים. אנחנו לא פרזיטים, אנחנו נהיה שותפים בכיבוש הארץ עד אחרון הנוחלים. בסיום אנחנו נחזור בחזרה. הכל בסדר, לא? בוא ניתן יד, נתקע כף, והכל יבוא על מקומו בשלום. רבותיי, פלא פלאים, זה לא נגמר פה. ממשיכים עוד לדון. בוא נראה. אחרי שהם מודים ואומרים: לא נלחל, לא נשוב אל ביתנו עד יתנחל בני ישראל יש נחלתו. מה צריך להיות? מה ישמע משה ויתב בעיניו? לא, בוא נמשיך. ויאמר עליהם משה: אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ, ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם אלוקיכם. בסדר, הלאה, ממשיך הדיון. ויפנה הולך: ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני ציווה. לא הבנתי, כבר סגרנו את העסק, סיכמנו, הכל בסדר, קיבלנו את החותם, נתקדם קדימה. בוא נתקדם כי פרשת מסעי, יש לנו פרשה ללמוד. לא, ממשיכים. טפנו, נשנו, מקננו, ועבדיך יעברו חלוץ, כל חלוץ לצבא לפני ש... לא הבנתי. עוד פעם: ויצב להם משה את אלעזר הכהן, אם לא תעברו, עוד פעם עושים איתם תנאי. עוד פעם הם מדברים: אנחנו נעבור חלוצים לפני השם. רבותיי, יש פה שיחת חרשים, או שאני לא מבין פה מה קורה פה? איזה פסוקים לפני כן? הם מודים, אולי הם מודים בטעותם, ומוכנים אכן לבוא ולהיות שותפים במלחמה. מה החזרה הזאת? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. סיכמנו, הגענו למסקנה, הם יוצאים למלחמה, הכל בסדר. או שמשה רבנו לא נתן להם לסיים לדבר, או שהתברר אחר כך שהם טעו והם חוזרים בתשובה, אבל הם מוכנים לבוא. אותה, יש פה סדרת חינוך שלומדים אותה תוך כדי הפרשה הזאת. יש פה איזה לקח שמשה רבנו רוצה להעביר את אותם שני השבטים. נלך לראות עכשיו יחד, רבותיי, שלושה יסודות חשובים בערכים שיש בעם ישראל. אני רוצה לפתוח סיפור על אשת הייטק שילדה בשעה טובה, ודורש, יש חופשת לידה 3.5 חודשים, ילדה את הבן השני שלה. תחזיק איתי חזק. ביום האחרון לפני שהאימא הייתה צריכה לחזור בחזרה לעבודה, אז היא ככה עוברת ליד הילד הבוגר שלה ושומעת אותו מדבר אליה, דובי! אומר הילד לדובי, סודרי! שם אתה מספיק בלילה! התחיל לתקועת לדובי. אם המחר לא תהיה, אני הופך להיות ילד מפתח כמו שהייתי קודם. אמא הולכת לחזור מאוחר, התרגלנו כבר שאמא בבית, צר לי מאוד, דבר אל הדוב. האמא מתה אוזן, מקשיבה לדברי הילד וקיבלה החלטה. למחרת הגישה מכתב התפטרות. איזה ערך חשוב יותר? השניצל? גדרות צאן? או ערים לטפנו? מה הם סדרי העדיפויות שלך בצלל? אומרים בני גד ובני ראובן, גדרות צאן נבנה למקננו וערים לטפנו. אחר כך מה קודם? מה קודם? הגדרות צאן, הבתי מלון, חול, זה הערך המשמעותי יותר. קודם כל נדאג לצאן, גדרות צאן נבנה, אחר כך הרים לטפינו, אחרי זה נדאג לטף, לילדים. רבותיי, אומר להם משה רבנו, יש לכם טעות בסדרי העדיפויות. קודם כל הרים לטף, אחר כך אתה דואג לגדרות צאן. אז גם אם אתה מוכן לבוא איתנו למלחמה, אבל יש לך בג, יש לך וירוס, יש לך קשר בסדרי העדיפויות שלך בחיים, מה אתה שם בראש? אומר להם משה רבינו, בנו לכם ערים לטפכם וגדרות צאן לצונעכם. קודם כל תדאגו לטף, שימו את מרכז הכובד על הילדים, אחר כך לצון ולבקר. תפסו או לא תפסו? 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 טפינו, נשינו, מקנינו וכל בהמתינו. הנה, הקדימו את הטף קודם, ואחרי שדיברו על הטף הזכירו את הצון. אבל זה לא מספיק, לא מספיק. כנראה יש עוד איזה תובנה, עוד איזה יסוד שצריכים אותם בני גד ובני ראובן להפנים, שלא יפנימו עדיין. וכל עוד לא יפנימו, הדו-שיח ממשיך. מה הדבר השני שהם צריכים להפנים? הם מצערים, יש להם מצערות כוונות. אנחנו בונים פה גדרות צאן ואנחנו נחלץ חושים, נבנה פה גדרות צאן ואחרי זה נחלץ חושים. אומר להם משה רבנו, אדם קם בבוקר לא שואל מה החברה נותנת לי, הוא שואל, מה אני יכול לתת לחברה? איך אני יכול להועיל לעם ישראל? איך אני יכול לעשות טוב לחברי החדר, חברי השיעור, לחברי הישיבה, למשפחה? לא מחפשים את טובתנו האישית שלי. קודם כל אנחנו נבנה פה גדרות צאן, ואחרי זה נחלץ חושי. אומר למשה רבינו, יש לך טעות. קודם כל מה אתה נותן, לא מה אתה מקבל. גם זה הם לא תפסו בהתחלה. בדרך וורט אומרים שפעם החטיפים היו בסיומת של לח, ביגלח. יש תפשיל שנקרא קני דלח. אבל היום, מה זה נותן לי? כיף לי, ביס לי, הכל לי. השתנו היוצרות, הפכנו את היוצרות. איפה האידיאלים נעלמו? איפה הדאגה לאחר? זה עוד מעביר אותם פה משה רבינו, סדרת חינוך. דואגים לעצמם, גדרות צאן, יופי, הרים לטפנו. קודם כל תחלץ חושים, יש מלחמה, תצא למלחמה, ואחרי זה תדאג לעצמך. עם ישראל צריך עזרה, עזרה לאומית. גם זה לא הספיק להם. אבל יש עוד נקודה חשובה, רבותיי. כל ההתבטאויות שלהם, הם אומרים, אנחנו נבוא לכבוש את הארץ לעם ישראל. אנחנו נחלץ חושים לקראת עם ישראל. אומר להם משה רבנו, יש לכם טעות. אתם לא באים לארץ הזאת מטעמי נוחות, מטעמי מקלט בטוח. אתם לא כובשים את הארץ לפני ישראל. הוא מדגיש להם משה רבנו, אתם כובשים את הארץ לפני השם. דיברנו הבוקר הרב בפתיחה שלו בספר אורות, הוא מדבר על מעלת ארץ ישראל, והוא מציג שלוש הבנות מה יש צורך לנו בארץ ישראל. ההבנה הראשונה, הבנה גשמית, מקלט בטוח, שיהיה לי איפה לשים את הראש בלילה, אני לא יהיה נרדף. סוף סוף אחרי 2,000 שנה יהיה לנו איפה לשים את הראש. הוא אומר הרב, טעות, גם באוגנדה אתה יכול לשים את הראש. אולי מציע רב הצעה לסדר היום, אולי צריך את ארץ ישראל כדי שנוכל לשבת וללמוד תורה בשקט, בלי הצקות, בלי רדיפות, בלי עלילות דם. נוכל לשבת על האבוידה, על התירה ועל האבוידה. אומר הרב, שטות. מה? שטות. אומר הרב, ארץ ישראל ועם ישראל זה קשר נשמתי, זה קשר פנימי, זה לא בשביל, זה לא בשביל, זה חיבור, זה יחידה אחת, אי אפשר לוותר עליה. זה השפעות רוחניות שקיימות בעם ישראל על ידי הארץ. רבותיי, שתדעו לכם, גם התלמוד הבבלי, כל תפקיד התלמוד הבבלי הוא בשביל מה? להסביר את המשנה שחוברה בארץ ישראל. כל התלמוד הבבלי, מה הוא מתחכה? להסביר את דברי המשנה של התנאים הקדושים שחיו פה בארץ ישראל. רבותיי, עד שהם לא תופסים את היסוד הזה, עד שמשה רבינו לא מעביר אותם סדר עדיפויות נכון, והבנה נכונה מה זה ארץ ישראל, והבנה נכונה איך אדם קודם כל צריך לתת לאחר ואחרי זה לקבל, רק אחרי שעברנו את שלושת היסודות הללו, חשיבות של המשכיות של הבנים, החשיבות של עם ישראל והחשיבות של ארץ ישראל, אחרי ההבנות הללו אפשר לסגור את החוזה. ורק אחרי כל אלה, פסוק אחרון, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן את ממלכת סיחון מלך האמורי. אחרי שעברנו את התובנה הזאת, את התובנות הללו, אפשר לסגור, אפשר לחתום חוזה, בחתימת החוזה נכנסים חצי שבט המנשה. ופה רבותיי, יש פה דבר פלא. הרי בתחילת הפרשה כתוב, מקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן עצום מאוד. לא כתוב שם חצי שבט המנשה. ופתאום בסוף הכניסו עוד איזה חצי שבט. מאיפה הגיע? מאיפה הגיע? שואל הרמב"ן, שואל אבן עזרא, שואל החזקוני, שואל הנציב, מי לא? איפה הגיעו חצי שבט המנשה כזה? מה, תפסו טרמפ? תפסו טרמפ, בוא יאללה, בוא ניקח. אז אם תפסו טרמפ, למה דווקא מנשה? למה חצי? מה קורה פה? אומר אבן עזרא הסבר פשוט, הם היו תמיד, תמיד הם היו, רק מה? יש, הם היו חצי, היו קומץ, הפרשה לא פתחה בהם, אבל הנה חינם הם תמיד היו בהתחלה. כך אומר אבן עזרא. אומר הרמב"ן, הם לא היו, לא היו, אלא שהתחיל משה רבנו לחלק את הארץ, לחלק את עבר הירדן המזרחי, מה רואה? שטח ענק, שטח אדיר. הוא שאל מי מעוניין, הרימו את הידיים, אמרו בכבוד. כך אומר הרמב"ן, היה או לא היה, היו בהתחלה או לא היו, אבן עזרא ורמב"ן. החזקוני נותן פה התאמה קטנה. אומר החזקוני, אבל למה חילקו אותם לשניים? אומר החזקוני, יוסף הצדיק עם הגביע, מה הוא גרם לשבותים? לקרוע את בגדיהם. אז כנגד זה לקחו את השבט מנשה וחילקו אותו לשלקה. אומר החזקוני, פעם כמדומה ראינו נציב. אומר הנציב, אבל למה דווקא מנשה? למה דווקא מנשה? אז אומר הנציב, מכיוון שרואים שבני גד ובני ראובן האלה הם קצת חלישות בתורה, אז צריך לחזק אותם עם שבט שהיה מחזיק את עול התורה, מנשה. ואני תמיד אקשה לי קצת קשה, מי הוא השבט שמחזיק עול תרא? יששכר. אולי לוי, אבל לוי אולי צריך מקדש, אז אי אפשר לוותר עליו. אבל קח את יששכר חמור גרם רובק מן המשפטיים, מחזיק, לא מבטר. אז מה אם שבת הבא זה שבת אחרונה של סוף הזמן? זה אומר ששבת הזאת הולכים הביתה? מה הקשר? לא הבנתי את הקשר פה. מחזיק על הכתפיים, סודרי, מחזיק, לא מבטר, בלי ספרים צבעוניים, תמץ. אז למה לא לשלוח את יששכר? למה לשלוח את מנשה? יוסף הצדיק ארץ ישראל הייתה בשבילו ערך מקודש וגדול, עד כדי השביע יוסף את השבטים, השביע את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, מה תשאירו אותי פה? כמו שדיברנו בשיעור הקודם, החשיבות של ארץ ישראל זה לא היה רק מה שנקרא אצלו, אלא היה מעביר אותה בגנטיקה הרוחנית של המשפחה שלו, עד שזה הגיע לבנות צלופחת שרצו חבל ונחלה בארץ ישראל. רבותה, לא מספיק תורה. תורה במקרה שלנו פה זה חשוב, אבל תורה עם אש יוקדת לאהבת ארץ ישראל, שהרי זו הייתה הטעות שלהם. הרי מה משה רבנו אומר להם? והשנה התחדש לי פירוש חדש, מוריי ורבותיי. כתוב שמשה רבנו נותן להם מוסר ואומר להם, תרבות אנשים חטאים. מה זה תרבות אנשים חטאים? אני הבנתי, הכוונה יש לכם סוג של הנהגה לא נכונה. אומר האונקלוס, רבותיי, פגז. אומר האונקלוס, מה זה תרבות אנשים חטאים? אומר האונקלוס, תלמידי דגובריה דחייבה. מה זה תלמידי? איפה כתוב פה תלמידי? איפה בפסוק כתוב תלמידי? אומר האון קילוס, רבויתי, אתם תלמידים, יש לכם מורה דרך. מי המורה דרך שלכם? אנשים חייבים שהיו במדבר, אנשי המרגלים. אתם תלמידים שלהם, אתם באים מהתרבות הזאת שאיפה שנוח לי ואיפה שטוב לי, פה טוב לי אני נשאר. המרגלים טוב להם במדבר, אז הם נשארים. תרבות אנשים חטאים, אומר האון קילוס, תלמידי דגובריה דחייבה, פלא פלוי. צריך לשלוח להם, להקים שם כמה גרעינים תורניים שם בעבר הירדן המזרחי, להכניס להם קצת תורה, אבל תורה עם אהבת ארץ ישראל. שבת שלום.